התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, מאמן הכדורסל ומגיש תוכנית המגזין הלאומי יחד עם ניב שמולי, לא אחר מאשר אבנר יאור. מה שלומך אבנר?
שלום שלום, שמח להתארח אצלכם.
כיף שאתה מגיע להתארח, ונדבר על המון כדורסל, הקריירה שלך, הליגה הלאומית, הפועל ירושלים, בן שרף ועוד ועוד, ונצלול פנימה לזה עוד מעט. אבל קודם כל נספר עליך, שכמובן שאתה מאמן הרבה שנים, וגם היית שחקן בעברך, ואימנת בעיקר ליגת העל, ליגה לאומית, ואשמח שתספר קודם כל איך נכנסת לעולם הכדורסל ולעולם האימון.
אז לעולם הכדורסל, אני פשוט בתור ילד מגיל 10 משחק בכל השלבים של המשחק בגליל עליון, איפה שגדלתי, בקיבוץ כפר בלום. זוכר את עצמי עוד בגיל 13 בבר מצווה מכניס פתק בכותל שאני מבקש להיות שחקן בגליל עליון כשאני בוגר. לשמחתי זה מה שקרה בסוף, פשוט עברתי את כל השלבים. זהו, וככה באמת הגעתי עד לליגה הראשונה, עד לליגת העל, כשחקן עד סביבות גיל 27, משהו כזה, ומשם כבר התחלתי לאמן. היה בי את הרצון, את העניין באימון.
יפה מאוד. והיה לך איזשהו מודל לחיקוי בעולם האימון?
קשה לי להגיד משהו אחד, אבל מאוד אהבתי לראות את המאמנים הבכירים בארץ, כל אחד עם מה שהוא מביא. גם יצא לי לשחק תחת חלק מהם, ו לראות מאמנים גדולים באירופה, ב-NBA, אז ככה שכל השילובים האלה מאוד מאוד אהבתי לראות. ואתה יודע, כל מאמן יש לו את המספר דברים החזקים שלו בכל הנושאים, בין אם זה אישיותי, מנהיגותי, ובין אם זה ממש מה שנקרא X and O's, כאילו מקצועי. השתדלתי כל השנים, או אני משתדל כל השנים, פשוט כל הזמן לראות הרבה, מעבר למה שאני עושה בעצמי, לראות הרבה, אני אוהב את זה, ואפשר ללמוד מזה הרבה מאוד, מכל המאמנים שרואים ברמות הגבוהות.
אז בקרוב מאוד נחזור לקריירה שלך, ולפני זה ניגע בפינה הקבועה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ואני אתחיל הפעם. אז יש לי בעצם שני שחקנים, נתחיל עם אחד, רון ציפר מהפועל באר שבע, שחקן מאוד מאוד מוכשר של האחרונה, סוף סוף משחק יותר ומקבל הזדמנויות, גם קלה שלשה מול מכבי תל אביב, והחל מנוע מבטחים, שזה באמת דברים שכיף לראות במשחק פלייאוף גם. אז למי שלא מכיר או פחות מכיר, רון ציפר היה המצטיין של טורניר הצ'לנג'ר עד גיל 18 לפני כמה שנים בישראל, ומאז הוא גם שיחק בנבחרת העתודה, שיחק בליגה הארצית במדעי א' סמך אשקלון, ובהחלט כיף לראות אותו סוף סוף מקבל את ההזדמנויות עכשיו, בין השאר בעקבות הפציעה של רועי פריצקי, או בעיקר בגלל זה. ושחקן נוסף, האמת שזה משהו שאני חושב עליו, אפשר או שחקן מליגת העל או שחקן מהליגה הלאומית, אבל אני חושב שבאמת צריך לתת דגש כרגע דווקא על שון דאוסון והדברים שהוא עושה, אני חושב שהוא חייב אזכור, מדברים עליו הרבה, אבל הוא באמת עושה דברים בלתי נתפסים לאחרונה במדע הפועל חולון. אבנר, האם יש לך איזשהו שחקן שאתה רוצה לשים עליו דגש?
אולי אפשר לדבר על שני החבר'ה היהודים האמריקאים בליגה הלאומית הגבוהים, ג'וש פרוינד ואלייג'ה הירש. שני חבר'ה שלדעתי הם מוכנים לליגה הראשונה, כלומר הם שני שחקנים שביכולות שלהם יכולים לשחק בעמדת הפורוורדים בליגה הראשונה, להתחיל כבקאפים, לאן שזה ייקח אותם הלאה, אבל שחקנים מגוונים, שעשו פה את השנים האלה בליגה הלאומית, השתפשפו, שניהם עם קליעה, בהחלט עם קליעה משלוש נקודות, עם הבנת משחק, עם יכולת מסירה טובה, פייטרים, הגנתית, עזרה בריבון, פשוט שחקנים שיכולים לסייע, אתה יודע, הרבה פעמים חסרים שחקנים ישראלים, בליגה הראשונה, אני חושב שיהיה חכם מי שישים יד על החבר'ה האלה, כמו שעשו בזמנו באילת, כשלקחו את בן קרטר, שלצערם נפצע בהמשך, ומאז לא ראינו אותו חוזר כל כך.
נכון, אז זה בהחלט בחירות ראויות, והאמת שגם אני חשבתי לפני דוסון, אבל שכחתי על הדרך שחקן שמאוד רציתי להזכיר, שזה לוקאס גולדנברג מהפועל עפולה, באמת נתן פלייאוף אדיר, סדרת חצי גמר מדהימה מול נתניה, וזה שחקן שבהחלט רוצה לראות בליגת העל, באמת חיית משחק.
אולי הוא ימשיך עם הקבוצה שעלתה.
כן, אני מאוד מקווה שזה יקרה, ועוד נגיע בקרוב לעפולה ולגולדנברג ולליגה הלאומית, ועוד לפני כן, לאחרונה, הפועל ירושלים רשמה באמת הישג גדול עם הגעה לגמר ליגת האלופות, שם הפסידה לבון, ובכל זאת הייתה אווירה מיוחדת, האוהדים של הפועל ירושלים עשו דברים נהדרים במלאגה, וזה החזיר הרבה אנשים אחורה, לזכייה של ירושלים בגביע יולב ב-2004, ואתה היית עוזר המאמן של שרון דרוקר באותה תקופה, אז אשמח שתספר על זה, עד כמה ההישג הנוכחי מזכיר את ההישג שלכם, למרות שהפעם זה לא נגמר בתואר, כל האווירה מסביב, זה באמת דברים שאולי שייכים לפעם.
כן, נכון, המבנה שונה של המפעל, האופן שבו מגיעים עד לסוף למעלה שונה, יש קושעים אחרים. אם להתחיל מהסוף, אז באמת הסוף ההבדל זה שבגמר במשחק אחד, שאנחנו נערכנו אליו, היה משחק אחד בשרוע. זה היה משחק אחד, אבל בחצי הגמר, אנחנו היינו צריכים, שיחקנו עם FMP, עם ז'לז'ניק, בבלגרד, למעשה משחק ראשון, ומשחק גומלין אצלנו במלחה, בירושלים, באולם המיתולוגי, ורק אז פלנו לגמר שהיה גמר אחד, זאת אומרת נסענו למטרה של גמר אחד מול ריאל מדריד, לעומת זאת היה לנו את הקושי של לעבור משחקים של הצלבה, של כאילו חצי גמר בית וחוץ, מה שלא פשוט, כן, בקטע הזה, אז זה אולי השוני, כן, אבל גם אני חושב שהאווירה הזאת, היוצאת דופן המדהימה של הקהל, שמלווה את הקבוצה ומגיע בהמונה, אולי אפילו בסיטואציה השנה במלגה, אולי אפילו עם עוד יותר אוהדים ממה שהיה בשרלרוע, אתה יודע, אז, ובסוף, כן, לעשות תואר אירופי ברמות האלה זה לא פשוט, זה לא פשוט, וירושלים הייתה כפסע מלעשות את זה בפעם השנייה, לצער כולם זה לא הצליח הפעם, אבל זה לא מוריד בכאו זה מהעונה הנהדרת שהם חווים, וגם מהקבוצה, יש להם קבוצה מיוחדת משלהם שהם בנו, קבוצה שנראית שהיא נהנית ביחד, עובר עליהם משהו יפה וטוב, כן, וגם לנו היה את מה ששלנו, שהיה באמת ייחודי, וכמו שאומרים, של תארים כאלה, זה פעם בחיים, מי ששותף לזה, בוא נגיד, הוא בר מזל.
חד משמעית, ועכשיו נעבור לליגה הלאומית ולהגשת תוכנית המגזין הלאומי יחד עם ניב שמולי. עד כמה אתה נהנה מהתפקיד הזה, שהוא יותר לתת ניתוח מקצועי שלך בתקשורת? עד כמה אתה מרגיש שאתה מביא ערך מוסף?
כן, אני נהנה. אני לפני שלוש עונות הם פנו אליי ו ביקשו את עזרתי בעניין של תוכנית שמטרתה באמת לסכם כמגזין את הליגה הלאומית, להביא תקצירים, לדבר על הצוותים, על השחקנים, הצוותים המקצועיים, להראות, לתת תקצירים, למעשה להנגיש את הליגה כמה שיותר לקהל רחב ככל שניתן, ולסקר אותה, שיהיה לה יותר מה שנקרא תקשורתיות. אני נהנה מאוד ממה שאני עושה ביחד עם ניב ולילך שעורכת את התוכנית, וההתנסות הזאת היא גם נחמדה, אני גם נהנה ממנה, ואני מקווה שהיא תורמת לכל הסקטור הזה שהכדורסל מעניין אותו, בטח ובטח
הכדורסל הישראלי. בהחלט, וזו תוכנית מומלצת, אין ספק. כל מי שרוצה לדעת יותר על הליגה הלאומית, אז מומלץ לצפות. ועכשיו באמת נסכם את העונה בליגה הלאומית, שעדיין לא לגמרי הסתיימה. יש גמר בין רמת גן לאפולה, ובכל זאת העונה די הגיעה לסיעה עם העולות לליגת העל, כאמור מכבי יוני רמת גן והפועל אפולה, ונתחיל דווקא עם העולה האחרונה שממש ביום חמישי בערב עלתה ליגה, מכבי יוני רמת גן, קבוצה שבעונה שעברה כבר רצתה לעלות לליגת העל והגיעה עד לגמר, אבל היא לא קיבלה את האישור לעלות. איך אתה רואה את ההישג הנוכחי של הקבוצה? עד כמה זה הישג גדול?
אני חושב שלעירוני רמת גן ההישג קודם כל מוצדק. הקבוצה הזו הייתה אחת משתי הקבוצות הטובות בליגה, וזה בהחלט מוצדק. אבל מה שהיא עברה תוך כדי העונה זה סיפור אחר, כי הקבוצה הזו נבנתה באופן מסוים, אחר כך חוותה לא מעט פציעות, והרבה שחקנים שבעצם היו רשומים בסגל לא שיחקו. אחר כך הגיע שמוליק ברנר לקבוצה, ועשה משהו כמו 4 שינויים לפחות בסגל, פלוס שחקנים שהוא קיבל בחזרה נגיד מפציעות או דברים כאלה, והקבוצה שינתה את פניה, והחלה להתגבש לאט לאט לאט, עשתה, אם אני לא טועה, 10 או לא יודע, משהו כזה ניצחונות, מ-13 משחקים של הסיבוב השני, והגיע בעצם בפורמה, אולי הטובה ביותר מבין כל הקבוצות בליגה, לסדרות הפלייאוף. וככה זה גם נראה. סדרה לא פשוטה מול רמת השרון, עברה אותה, סדרה לא קלה מול אשקלון, עברה אותה, ועשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, וכמובן, כל הנושא הזה של שתי עולות, רק מסייע. במקרה הזה סייע גם להם. אני חושב שלעירוני רמת גן, חוזרת חזרה לליגת העל, ואני גם מאמין שיש לה את היכולת, כלומר יש לה גם את האולם בזיסמן שמתאים, גם את הקהל שיצטרך לחזור ולעודד אותה, וגם, אתה יודע, יש לה את המסורת ואת התמיכה, הנדרשת בשלב הראשוני. וזה מאוד מאוד חשוב, אז ככה שאני חושב שהפנים של רמת גן הם בכיוון הנכון, זהו, אני באופן אישי בעניין של רמת גן גם שמח בשבילם, גם יש לי ברמה הלבבית פינה בלב. אני בפעם האחרונה שאימנתי את עירוני רמת גן, זה עוד שהיה כשהייתה בליגת העל, ב-2006-2007, ובעונה יפה הצלחנו להגיע עד הפיינל פור של גביע המדינה, אני חושב שזה, רמת גן לא הייתה שם הרבה מאוד שנים, ובוודאי מ-2006 היא לא חזרה לשם יותר. אז ככה שזה, הייתה עונה מאוד יפה, ואני זוכר אותה לטובה.
איזה שחקנים לדעתך צריך להשאיר ברמת גן? כמובן יש כמה ישראלים מוכשרים, וגם זרים איכותיים.
כן, תראה, אם לדבר על השחקנים הישראלים, הזכרנו קודם את אלייג'ה היר, שאני חושב שהוא צריך, אין לו שום בעיה להשתלב בליגה הראשונה, ולהיכנס לעניינים כבקאפ. אני חושב שאותו קנה לגבי עמית אהרוני, שלא קיבל השנה את ההזדמנות המתאימה בנס ציונה, בסיטואציה שהייתה שם, אבל אפשר לבנות את זה בצורה כזאת שתהיה לו, לא רק שתהיה לו ההזדמנות, זה גם יהיה טוב לרמת גן, בהנחה שעמית אהרוני יוכל להתפתח. אני חושב אותו קנה גם לגבי, אני חושב שגם ג'ורדן כהן יכול לעשות את קפיצת המדרגה, שוב, תלוי כמה זה, אבל אני חושב שהוא סקורר טוב עם יכולות, סוגל גם להחזיק את הכדור ולעזור למובילי הכדור. אז ככה אני חושב שהשלישייה הזאת מתאימה ויכולה להמשיך איתם ביחד עם עוד שני ישראלים בכירים, וארבעה שחקנים זרים, אני חושב שהם יכולים להיות קבוצה טובה.
וזרים כמו קייפרס וטרידוול, וגם יחד עם ישראלים כמו רוזנבאום, דדון ואלטית, שהם כן תורמים, אתה רואה סיטואציה שיהיה להם מקום בקבוצה?
תראה, אי אפשר לקחת מהליגה הלאומית את כל השחקנים לליגת העל ושיהיה להם מקום. זה צריך לשלב את זה. אז חלקם יכול להמשיך עם הקבוצה לליגת העל, אבל לא בטוח שיהיו לו את דקות המשחק, א', שהוא מצפה להם, וב', שהוא יכול להתפתח מהם. זה שחקן צריך להבין. כאילו, זו הכוונה. לגבי הזרים, אני חושב שטרדוול הוא לא בתחילת הקריירה שלו, ואני לא בטוח שהרמה האינטנסיבית הזאת מתאימה לו. אז אתה יודע, זו החלטה שלו ביחד עם המועדון, אם זה מתאים לו, הרמה הזאת של האינטנסיביות, זה בעניין שלו. וקווין קייפר, אז שוב, זה איזשהו עניין בינו לבין, יותר לבינו לבין המאמן, בינו לבין שמוליק ברנר, ולא יודע, בהנחה ששמוליק ממשיך שם, זה עניין של החלטה, מה עושים עם שחקן מסוגו, שהוא למעשה אוף גארד לא גדול, אבל הוא לא, מצד שני הוא לא רכז, ממש, אני חושב שהם ידעו, הם ידעו יותר טוב להגיד אם זה מתאים, והם יודעים טוב מאוד להגיד אם זה יתאים.
טוב, נעבור לדבר על הפועל אפולה, עולה סופר מוצדקת שלאורך כל העונה הייתה בצמרת, ואיך אתה רואה את ההישג שלה, בטח עם שחקן כמו קורן ג'ורנו, שכבר שנה שנייה ברציפות רושם עליית ליגה, עד כמה ההישג הזה הוא הכי מוצדק שיש?
כן, אז תראה, אפולה למעשה הובילה, או הייתה, נקרא לזה, בטופ 3 של הליגה, ולאחר מכן בטופ 1, כל הסיבוב השני, אוקיי? זאת אומרת, היא הייתה כל הזמן למעלה, למעלה, למעלה. והיא בנתה את עצמה מלכתחילה באמצעות הכלים שהיו לה, וצריך לומר את האמת, השמות, כן, של הקבוצות עם התקציבים העוד יותר גדולים, שאנחנו מדברים על רמת גן ונעריה, קודם כל, לפני הכל, ראשון לציון כמובן, ונעריה, שהם היו הקבוצות היותר מתוקצבות, אז הסיפור שלהם הוא בעצם היה מי שידע להיכנס לוואקום הזה ולקחת, וזה קודם כל היה אפולה, בשילוב עם אשקלון ונתניה, קבוצות שידעו לקחת ולנצל ולעשות את הדברים בצורה, אתה יודע, לקחת את חוסר התפקוד במועדונים האלה שדיברנו עליהם הרגע, ומה זה חוסר התפקוד? הכוונה היא ההצלחה שלהם לחבר קבוצות מנצחות, וזהו, ולעשות מזה יותר מוצלח.
וכשנוגעים בשחקנים ספציפיים, אז יש פה הרבה שמות מעניינים, תומר אסייג, ג'ורנו, רואי נציה, לוקאס גולדנברג, פיץ פאטריק והול, את מי מהם אתה רואה ממשיך בקבוצה?
באפולה, שוב, אנחנו מדברים על דקות משחק משמעותיות בליגת העל, אז כן, אני חושב ש... תראה, תומר אסייג, היתרון שלו זה שהוא עשה קפיצה. הוא עשה קפיצה גדולה השנה, בעיניי, כשחקן מוביל, והוא בעצם יכול לשחק את העמדה של הרכז, יש לו את הגודל המתאים, את הפיזיות, ואני חושב שהגיע זמנו לצלול למים בליגה הראשונה, וגם להצליח להוציא את הדקות. להיות חלק מה... קרא לזה מהשמינייה שמשחקת. לגבי שאר השחקנים, אני חושב שזה בסימן שאלה. לוקאס גרונדברג, שהזכרת, הוא שחקן חכם, הראה שכל, הראה פיזיות, משני צידי המגרש, דרך אגב. הקליעה שלו נראית שהיא לא מושלמת, שהיא צריכה עוד להתפתח ולהיות טובה יותר, אבל בוא נגיד אם יש עוד שחקן שיכול להתאים לתוך רוסטר כזה, לתוך סגל של ליגת על, אז אני חושב שמבחינה הזאת הוא בעצם השחקן הנוסף שיכול להיות בעניין. שאר השחקנים אני חושב ש... שיצטרכו, אתה יודע, לעשות יותר, עוד ועוד, חלק מהם זה המיצוי יכולות שלהם, הליגה הלאומית ברמה הכי טובה, כדאי להם גם להישאר שם, וחלק מהם פשוט צריכים להתפתח עוד, זה הכל, בקטע הזה. זהו, לגבי שני השחקנים הזרים, אני חושב שג'יימי הול הוא, ג'יימי הול הוא שחקן שאתה יודע, הוא שחקן מוכח, שיכול לעשות דברים פה ופה, אני חושב שאין לו בעיה לשחק בליגה ראשונה, זה רק עניין של תאום ציפיות ומה רוצים ממנו. אתה יודע, כמו לנגסטון כזה ששיחק אצלי ברעננה, והיום הוא משחק שיחק השנה, הגיע באמצע העונה לגליל עליון, ולא היה לי שום ספק שהוא יסייע לגליל עליון, אתה יודע, בתפקיד שרוצים ממנו. יש לו את היכולת גם בליגה הראשונה לעשות את מה שהוא עשה בליגה השנייה, ואותו כנה לגבי ג'יימי הול, כמובן שחקנים שונים, וג'יימי הול הוא יותר סקורר שיודע לשחק גב לסל ולעשות דברים, אבל ריבאונדר מצוין, כמות הדקות שלו תהיה יותר מוגבלת בליגה הראשונה, כמובן, אבל אין לו בעיה לעשות סקור בזמן קצר, מוסר טוב, שוב, זה שחקן שיכול להשתלב מבין ארבעה או חמישה זרים, אם הקבוצה מחליטה להביא חמישה, אז הוא יכול להשתלב בפנים. זהו בגדול, זה החבר'ה שלדעתי יכולים, כל השאר זה פשוט פחות מתאים להם.
דיברת לפני כן שאימנת את רמת גן בליגת העל בעבר, ואתה גם אימנת את אפולה בליגה הבכירה בעונה האחרונה שלה, אז עד כמה זה מרגש בשבילך לראות אותם חוזרים?
זה נחמד מאוד, זה היה יפה מאוד. תראה, אני באפולה אימנתי בכמה גלגולים, כלומר יצא לי גם ב-2005, משהו לעלות, עוד עלינו לליגה הראשונה, עם הקבוצה הזו, קבוצה, אני זוכר, קבוצה מיוחדת מאוד, אחר כך שוב פעם הזכרת העונה בליגת על, גם העונה הזו בליגת על בעצם הייתה בקטע הזה של גביע המדינה, עונה היסטורית, הקבוצה גם, הגיעה גם הקבוצה הזו, הגיעה לפיינל פור של גביע המדינה, אחרי שאני לא יודע מתי הייתה שם לפני זה, וכמובן היא לא הייתה שם יותר אחרי זה, אז ככה שזה היה גם כן מרגש. ושוב פעם, יצא לי לחזור לשם שוב ב-2011-2012, שם למעשה מצאתי על הספסל ילד צעיר בן 18 בשם אוז בלייזר, ושמהר מאוד הפך אצלי לשחקן מוביל, שחקן חמישייה, והתחלתי לעבוד איתו, ושמחתי מאוד על הקידום שלו, אז באמת, הרבה שחקנים באמת באו מהעמק, וגוני ישראלי שעשה את הצעדים הראשונים איתי בעונת 2005-6, ומאוד שמחתי להקפיץ אותו כלפי מעלה, דגן יבזורי, שלקחנו לליגה הראשונה, כשהקבוצה עלתה והייתה בליגה הראשונה, והבאנו אותו יוקנעם ממשמר העמק, מהליגה הלאומית, אז יש לי הרבה סימפתיה לכל העמק, אני פשוט אוהב את כל החבר'ה שם, וכל אתה יודע, האווירה, מזכיר לי את מה שהיה לי בילדות, בגליל העליון.
בהחלט הרבה שמות גדולים שהפכו לשחקנים מובילים בכדורסל הישראלי. ורגע לפני שנדבר על בן שרף, איך באופן כללי היית מסכם את
נכון.
העונה הזאת בליגה הלאומית? באמת עונה עם לא מעט שחקנים שפרצו, וגם עונה תחרותית וקבוצות עם תקציבים גדולים יותר שבסוף לא הצליחו לעלות ליגה. איך אתה רואה את העונה הזאת?
כן, אני חושב שהקטע הזה של קבוצות שהתקציבים שלהם גדולים משמעותית ו ולא מצליחות להגיע אפילו לחצי הגמר, נכון? אז אני חושב שזה
כן.
נדיר, זה נדיר. בוא נגיד, זה באמת פחות קורה. בדרך כלל הדברים מתיישרים, וקבוצות שיש להם תקציב משמעותית יותר גדול, יודעות לעשות משהו תוך כדי ימינה שמאלה ולמצות את את היכולות שלהם. והשנה זה לא קרה, אז ככה שאני משער שיש שם אכזבה גדולה. קבוצה כמו נתניה היא קבוצה שעושה מאוד יפה בעזרת מה שיש לה, ועל זה מגיע להם כמובן כל הכבוד. חבר'ה צעירים שנכנסים למשבצות ועושים דברים יפים, ולוקחים הזדמנויות גם בשתי ידיים. ויש את הקבוצות, קבוצות בין לבין, כאלה שהצליחו לשרוד, הצליחו לעשות את הפלייאוף בדקה ה-90, הקבוצות שירדו ליגה, שבמשך כל השנה לא ממש, לא ממש השקיעו, או לא ממש עשו איזה שהם מאמצים לצרף שחקנים ולעשות דברים כדי לחזק את עצמם, אז הם בסוף ירדו ליגה. זאת אומרת, זה גם, זה היה, אוקיי, זה לא מפתיע. זהו, וכמובן העולות שדיברנו עליהן, שתי העולות.
ועכשיו נדבר גם על בן שרף, אז הזכרת את נתניה וששחקנים שם לוקחים הזדמנויות בשתי ידיים, והוא בהחלט אחד מהם בגיל 16 ועכשיו 17, הוא הפך לכוכב בליגה הלאומית, זכה בתואר תגלית העונה, בתואר השחקן השישי של העונה, שיחק בקבוצה מנצחת. איך אתה היית מסכם את העונה שלו?
אני חושב שאנחנו גם מדברים על זה לאורך כל העונה, גם במגזין מזכירים, שבן שרף הראה בקיץ, כאשר הוביל את נבחרת הקדטים של ישראל בטורניר בקיץ, באליפות אירופה, הוא הראה במשחק שלו הרבה בגרות. זאת אומרת, שחקן שמשחק בהרבה בגרות, שיודע לשלוט בקצב, יודע לנהל את המשחק, מתי למסור, מתי לקלוע. מתי לקלוע במעבר, מתי להחזיק את המשחק ולמשוך את השעון. כל מיני דברים, תכונות שהם לי הזכירו מהעבר, בוא נגיד בשכבות הגיל שלי, את קורנה מישה וגיא גודס, דורון שפר, שחקנים שבגיל הזה באמת התחילו כבר, קיבלו קבוצות לידיים שלהם, קיבלו מושכות אפילו בליגה הראשונה, כי באמת המשחק שלהם היה מעוצב, גם הגודל שלו מזכיר את הגדלים האלה. בקיץ הוא היה 1.95 מטר, לדעתי היום הוא כבר יותר. אבל גם מבחינה פיזית, כאילו בגודל. ואז בעצם, כשנתניה שמה עליו את היד, והוא עשה את הבחירה שלו, אני לא התפלאתי, זאת אומרת, אני חשבתי מיד שזה, זה טוב מאוד בשבילו, וקיוויתי גם, אתה יודע, שיתנו לו באמת את את המושכות ברמת המובילות. אני חושב שהוא לקח את זה בשתי ידיים, כמו שציינת, ובמרבית העונה היה ממש טוב. כלומר, היה פה, היה משחקים פחות טובים, היה גם פחות של קצת אי יציבות, אבל במרבית העונה ממש ממש טוב. ואם תצרף לזה את העובדה שהוא היה עולה מהספסל ברוב המשחקים, ושממוצע הדקות שלו בעונה הרגילה, שים רגע את הפלייאוף בצד, היה 22 וקצת, כלומר, עולה יורד, עולה יורד, לא ממש מקבל מושכות. אז להצליח לעשות את מה שהוא עשה, אוקיי? 14 נקודות בממוצע, קליעות 2, 3, אסיסט איבוד, כל הדברים, היכולות שלו להביא אותם ב-22 דקות, זה מראה על שחקן שאתה יודע, אם היו נותנים לו להוביל את הקבוצה, אני מדבר איתך על 28-30 דקות בערב, כשחקן מוביל, אז אין לי ספק שהיינו רואים ממנו הרבה יותר וואו, כבר בגיל 16. ובעצם הנושא של ליגת העל לא היה נראה כאילו, אוקיי, עוד שנה ליגה לאומית, או פחות שנה, אם הוא יישאר או לא יישאר, מה טוב לו, מה לא טוב לו. זה היה, לדעתי, יכול להיות כבר השנה עם שלושה סימני קריאה. העובדה שהוא שיחק בממוצע דקות שהן לא דקות של, באמת, של שחקן שקבוצה בידיים שלו, בעצם משאירה פה איזשהו משהו שהוא יצטרך להתגבר עליו הלאה, במידה שהוא באמת ממשיך לליגה הראשונה, או דברים אחרים של מובילות, או שהוא נשאר לעוד עונה בליגה לאומית. אבל אני חושב שהוא ממש מזכיר לי את השחקנים האלה שהזכרתי קודם, שבאיזשהו וקום לא היו לנו כאלה שחקנים כבר הרבה שנים, בגילאים האלה, אולי מאז טל בורשטיין, נגיד, ואני חושב שאפילו האפסייד שלו, או מה שנקרא הפוטנציאל שלו בגיל הזה, מה שהוא מראה, הוא אולי אפילו עוד יותר גדול משל החבר'ה שהזכרנו קודם, ואם תזכור, שמנו גם את דורון שפר בתוך אותה נשימה, אז ככה שזה... מה שאני חושב על בן שרף, דברים, זה בגדול. כן.
אז זה בהחלט מעניין מאוד, ומה לדעתך באמת צריך להיות הצעד הבא שלו, ובכלל אתה מדבר על פוטנציאל גדול, לאיזו ליגה אתה רואה אותו מגיע בסיאו, או עד כמה הוא ישפיע?
אוקיי, תראה, אז שוב, אני חושב שקודם כל, הוא צריך באמת להיות, איפה שהוא לא הולך, הוא צריך לקבל את המושכות כרכז, הוא חייב לפתח את המשחק שלו כרכז. זה דעתי, זה יהיה היתרון הגדול שלו. אם צוללים לתוך הסטטיסטיקה האישית, אז כשמסתכלים על יחס האסיסטיבות שלו, אז רואים שבשלב הזה הוא באמת עשה סקור יפה בליגה הלאומית, אבל היחס הזה חייב להשתפר, כדי שהוא יהיה יותר פוינט גארד. זה דבר שבא עם הגיל, שלומדים גם את האיזון, שזה אחד הדברים היותר קשים ליישום, זה האיזון הזה בין מה שאני עושה עבור החברים שלי שיהיו טובים יותר, לבין מה שאני עושה לעצמי, שאני גם חייב אותו, כן? כי הקבוצה זקוקה גם לסטטיסטיקה ממנו, ולמה שהוא יוצר. אז האיזון הזה, לומדים אותו עם השנים. זה לא משהו שבא, והוא יחסית, אמרתי, בגיל שלו, הוא עושה את זה מאוד מאוד יפה לגילו, זה משהו שהוא יצטרך להתמקד בו בעונה הבאה, פשוט להיות יותר רכז. להגיד לך מה הוא, לאיזה כיוון, אני לא יודע איזה כיוון הוא יבחר, אבל אין לי מושג, אבל אני חושב שבהזדמנויות שנוצרות היום בארצות הברית, עם השינויים בחוקה, בקולג'ים, בג'י ליג, ליגת הפיתוח של ה-NBA, יש כל כך הרבה שינויים שמאפשרים היום לחבר'ה הצעירים להסתכל בעיניי לצד הזה של מעבר לים, ויכולים להקפיץ אותם בצורה משמעותית על מי שחושב בגדול. זהו, אני בהחלט במקומו הייתי שוקל את זה, שוקל לחשוב בגדול, ולפזול לאזור ההוא.
אתה חושב שלעבור למשל לחובנטות בדלונה, הקבוצה שהוזכרה, איזה צעד טוב, או שעדיף אולי ליגת העל?
לא רואה הבדל בין חובנטות בדלונה לבין לשחק פה בליגת העל. חובנטות דרך הקבוצה, הכל טוב ויפה, הכל בסדר. אתה יכול להגיד שבספרד יותר חזק, כל הליגה עצמה יותר משחקים אולי, יותר לא יודע, כל מיני דברים יותר, אבל אני מחזיק מליגת העל שלנו, יש פה זרים ברמה גבוהה, יש פה כמה ישראל, יש לנו ישראלים, יש פה יכולות אימון, אתה יודע, כל מיני דברים שזה, אני לא רואה, לא הייתי רואה פה סיבה ללכת לאיזה משהו מהסוג הזה, כמו שהזכרתי. אם המטרה היא אירופה, ולבוא דרך אירופה, ל-NBA, כי ככה אני רואה את מה, איך שהוא צריך לחשוב, הוא צריך לחשוב NBA, לזה התכוונתי גם קודם, לא שום דבר אחר. תמיד הוא יכול ליפול מה-NBA כלפי מטה, אבל הראש והמטרה היא NBA, ואז אם זה הראש וזה המטרה, צריך לחשוב באיזה צורה יהיה יותר נכון לי להגשים את זה. זהו, ויש דרכים רבות. אתה ראית, כל אחד עשה דרך אחרת. בשנים האחרונות ראינו דווקא את החבר'ה הישראלים, עמרי כספי ודני אבדי, המגשימים את זה דרך ליגת העל, דרך מכבי תל אביב במקרה שלהם, שני שחקנים שעשו את הדרך הזו. ראינו את גל מקל בעבר מגשים את זה דרך ליגת העל, אחרי שעשה עונה אליפות עם מכבי חיפה בזמנו. זאת אומרת, דווקא שלושת שחקני ה-NBA שלנו, של ישראל, הגיעו לליגת העל. לא הגיעו מאירופה, ולא עשו את הדרך, דרך המכללות, נגיד, כמו שבזמנו עשו נדב הנפלד, דורון שפר. אז אלו שיצדדו בנושא של הגעה מפה, מאירופה, אז כן, אז למה לא מליגת העל שלנו בעצם, או מהטופ שלנו, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, אבל אני חושב שזה לא מתאים לו לשנים האלה הקרובות הראשונות. יכול להיות שבשנים הראשונות האלה אולי הוא יצטרך פשוט דקות משחק להוביל ולהשתפשף. זהו, אני עדיין חושב באופן אישי שבמקרה שלו, אני חושב שבהחלט צריך לשקול לבחור דרך אחרת, דרך ארצות הברית. זה מה שאני חושב. היום הסיפור הוא שונה, יש אפשרויות שונות בארצות הברית. זהו, ימים יגידו. רק נאחל לו בהצלחה, הכי חשוב.
נאחל מה?
רק נאחל לו בהצלחה, זה הכי חשוב, שיהיה בריא ושימשיך
לעבוד. בדיוק, והוא צריך את הבריאות עכשיו, בטח שלצערנו הוא לא שיחק במשחק הראשון בטורניר היורוליג לנוער בעקבות פציעה. כמובן הוא נמצא שם עם קבוצת כוכבי אירופה, אבל אני בטוח שהוא יחזור בשבועות הקרובים. ועכשיו נעבור לליגת העל שלנו שהזכרת, ויש עכשיו פלייאוף שהתחיל באופן בינוני עם הרבה משחקים לא מספיק צמודים, וגם כרגע אפשר להגיד שאנחנו לא רואים איזושהי הפתעה באופק, ובכל זאת, האם אולי אתה דווקא רואה סיכוי לסנסציה באחת הסדרות? איך אתה רואה את הליגה, ומי מבחינתך הפייבוריטית לאליפות?
אז תראה, מבחינת הסדרות, אנחנו רואים כבר את הפועל חולון ב-2-0 אתמול, מה שיקשה מאוד על גליל עליון לחזור מזה. הסדרות האחרות ב-1-0, ראשון, כשיש באמת פייבוריטיות לכל סדרה, אבל ראינו את נס ציונה כבר מובילה בפער דו ספרתי על הפועל תל אביב בחוץ, וראינו את פועלת הרצליה בפתיחת המשחק עולה ליתרון מהיר על הפועל ירושלים. כמו שציינת, אם זה יספיק להם כדי להצליח להפתיע, אתה יודע, את זה נדע במשחק הבא, כי בור של 2-0 מזה יהיה קשה לכל הקבוצות האלה לצאת, אבל קבוצה שתצליח להביא את זה ל-1-1, תשאיר את עצמה בחיים, ככה זה נראה. לגבי ההמשך, אתה יודע, לאורך כל העונה, שלושת הקבוצות החזקות בליגה, ולאו דווקא לפי הסדר, כן? מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וירושלים, פשוט היו הכי חזקות כל העונה, וגם עשו יופי של קמפיינים במפעלים האירופיים, כל אחת מהם, כי הם היו, כי הם עדיין קבוצות חזקות, אפילו ברמה האירופאית, הם קבוצות חזקות, כל אחת מהשלוש, וכל אחת הוכיחה את זה במפעל שהיא שיחקה בו, יורו-קאפ ופיבה. כל אחת הראתה במפעל שהיא שיחקה בו, שהיא ממש בין החזקות, וזה תעודת כבוד לכדורסל הישראלי. שתיים מהם ככל הנראה יצטרכו להיפגש אחת מול השנייה בחצי הגמר, אם הכל באמת יהיה ללא הפתעות, ולאחר מכן גמר, שיהיה או באמת בסיטואציה הזאת יכול להיות דרבי בגמר, יכול להיות קלאסיקו מכבי נגד ירושלים, או משהו, באמת עם כל הקבוצות עוברות את השלב שלהם, כמו שתיארנו. כך או כך, אני חושב שזה הכיוון, וזה יהיה סופר מעניין, כי זה גם רמה גבוהה, זה כבר רמה גבוהה, שלושת הקבוצות האלה. אני חושב שאם חולון באמת תצליח להשלים את המשימה ולעבור את גליל עליון, ולהגיע באמת בפורמה יותר טובה מהחודשיים האחרונים שלה, אז זה משהו שרק יכול להוסיף עוד עניין, כי הפועל חולון היא קבוצה חזקה, יש לה הרבה כוח שם, פשוט הייתה בתקופה פחות טובה, כשהיא נפרדה מהמפעל האירופי, ואם עכשיו היא תעלה את הרמה בדיוק בזמן הנכון בפלייאוף הישראלי, אז אנחנו מקבלים גם קבוצה רביעית בתוך החצי גמר שהיא חזקה מאוד, זה בכלל הופך את המשחקים לעוד יותר מעניינים.
לגמרי, ועכשיו אשמח לדעת איך נראה היום בחייך.
היום בחיי מתחיל ב-6 בבוקר, אני יוצא לעבודה, אני עובד, תור מנהל מחירות ופרויקטים בחברה הנדסית שמתעסקת בתחום, דרך אגב, בתחום הזה, תחום הספורט, של אולמות ספורט, מתקנים, מגרשי ספורט, סטדיוני אתלטיקה, כל הדברים שקשורים לתחום הזה, וזה מאוד מאוד מעניין. אני בדרך כלל עובד עד אחר הצהריים, ומספיק להגיע לאימון שלי, אני אוהב לשחות, כדורסל, לשחק, לעשות את כל מה שקשור בספורט, ריצה, קצת אופניים לפעמים, כל הדברים שקשורים באימון האישי. יש לי בן 14 שמשחק, אז אני בשלב של ההסעות, אני מההורים של ההסעות, כל יום לאימון וחזרה. בערב, ארוחת ערב עם המשפחה, מה שלא היה לי הרבה שנים, אז בשנתיים שלוש האחרונות שאני לא מאמן, אני מספיק לאכול ארוחת ערב עם המשפחה, להיות עם הילד הקטן, בכיתה, הילד שהוא בכיתה א' היום, קצת לראות איתם, כמובן, כדורסל, כדורגל, כל דבר שאפשר בתחום הספורט, לראות בערב, זה מה שאנחנו אוהבים, כל ערוצי הספורט פתוחים, ככה, עד הלילה, חדשות הספורט, בתקופה הזו של השנה יש גם NBA, אז בכלל זה חגיגה, זהו, וחוזר חלילה, ככה, יום אחרי יום.
והאם אתה רוצה לחזור לאמן?
אז תראה, אני אף פעם לא יודע מה יהיה, אבל יכול להגיד שבשנים האחרונות, אני בעצם אחרי העונה האחרונה שאימנתי ברעננה, שהייתה לנו ברעננה, עונה יפה מאוד, אני באיזשהו מקום הגעתי איתם להבנות ואמרתי להם שאני פשוט חייב את הזמן שלי, המשפחה, הילדים, כולם צועקים הצילו, מה שנקרא, ושזה יותר מתאים לי, פשוט צריך להיות, אז דווקא קיבלו את זה בצורה יפה, בהבנה, ומאז בעצם לא לקחתי שום דבר, אני יכול לשתר, אני יכול, זה לא סוד, אבל אני בדרך כלל כל חודש וחצי, חודשיים, מגיע איזשהו טלפון, ממועדון כזה, ממועדון אחר, זה יכול להיות בליגה השנייה, זה יכול להיות גם בליגה הראשונה, בעיקר, חבר'ה האלה, אפילו מליגת העל לנשים, היה כמה, הכל מגיע, אני חושב שמשוועים למאמנים, כאילו אני מרגיש שיש איזשהו קצת מחסור, קצת איזשהו בור בדור של המאמנים, כאשר הוותיקים קצת פחות מאמנים עכשיו, בגיל כזה שיצאו מהלופ, והחבורה שנמצאת היום קצת חסר, צריכים עוד יותר מאמנים צעירים שיכנסו מה שנקרא לנעליים. וזהו, אז כרגע זה פשוט טוב לי בסדר, באורח החיים וביום בחיי, כמו שתיארתי לך קודם, ואם משהו ישתנה, ואם דברים קצת יבואו לי אחרת, אז אני כמובן יודע למצוא את הדרך כדי לחזור בחזרה ולאמן.
אוקיי, זה בהחלט מעולה. ומי הם חמשת השחקנים הטובים ביותר שאימנת, החמישייה, אפשר להגיד.
אוח, כן, איך נעליף, חמישייה. תשמע, בוא נחלק את זה, בסדר? אני אימנתי שחקנים ישראלים שיצא לי גם לאמן, גם לשחק איתם אפילו, לא חשוב, אבל דורון שפר, קוז'יקרו, שהיו איתי בירושלים, וביחד עם... ביחד עם ברק פלג, שעוד היה איתנו בגליל עליון גם, אני חושב שאלה החבר'ה החזקים הישראלים, באמת, מהטוב, נהניתי לעבוד איתם, וגם שחקני נבחרת ישראל, לדורותיה, יותר, אני חושב ששחקנים, השחקנים הזרים, בפרמה הגבוהה ביותר, אני חושב ש, החבר'ה שהיו אצלנו בירושלים, בעונה שזכינו ביולב, וויל סולומון, מקארתי והרג'ובי, היו ממש טופ, כאילו ברמה שלהם, שיצא לי לעבוד איתם, ובאותה נשימה אני מצרף אליהם את ג'רמר גלי, שלשמחתי הצלחתי למצוא ולהביא לרעננה, שאני חושב שהוא גם כן, הוא פשוט באותה הרמה, הוא שחקן ברמה כל כך גבוהה, הוא אמנם שחק פה בליגה השנייה בהתחלה, אחר כך הלך לליגה השנייה, הוא פשוט שחקן ברמה גבוהה מאוד, את הרביעה הזאת אני לא יכול שלא לסגור עם, 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 עם שחקן שיש לי אליו הרבה סימפתיה, אמפתיה, ושאני מאוד מאוד מעריך את מה שהצליח להגיע אליו. אני הצלחתי, אני זוכר את עצמי מביא מהקולג' בוא נגיד, מפורטוגל, בליגה שנייה, אחרי שסיים את הקולג' והלך לפורטוגל לליגה שנייה, את ג'רמיין הול. עכשיו, ג'רמיין הול, אף פעם לא היה שחקן גדול, אבל שחקן בגובה 1.94 מטר, שהוא פאוור פורוד, סקורר, שמסוגל לעשות כל כך הרבה, מסוגל להביא את עצמו לרמה כל כך גבוהה, עד הליגה הראשונה, אפילו להיות, סוחר אותו באפולה, מגיע לטופ 5 בסקוררים של ליגת העל, מרים את עצמו ומביא את עצמו לסיים, עושה קריירה פה בישראל של, לא יודע, כבר כמעט 20 שנה, מאז שהוא הגיע אלינו לאפולה, ואני פשוט מעריך את השחקן, גם אם הוא לא הכי גדול מכולם, הוא שחקן שמיצא את כל היכולות שלו עד הסוף, וגם אישיות טובה ושחקן שבהחלט היה העונג לאמן אותו.
וואו, אז בחירות מצוינות, ואני מדי פעם בקשר עם הול, אז אין ספק שכדאי להגיד לו. ועכשיו, ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין. שלא יודעים עליי. טוב, משהו מעניין שלא יודעים עליי. מה אני יכול להגיד? טוב, אני אספר משהו נחמד. אני, כשתחילת דרכי בילדות שלי, לפני ששיחקתי הכל, כדורסל, כדורגל, וטניס בעיקר, ובגילאים הראשונים, לפני שהיו מתחילות המסגרות של הכדורסל בכיתה ד', הקצל, עוד לא היו מסגרות מסודרות למעט הטניס. הטניס תמיד היה מסודר מגיל צעיר, ונפתח מרכז הטניס החדש בקריית שמונה, תחילת שנות ה-80, אפילו קצת לפני זה, 1978, 79, אני זוכר את עצמי ילד בכיתה ב', אני שיחקתי טניס בכיתה ב' וג' בצורה מקצוענית, כלומר, 6 אימונים בשבוע, ותחרויות כל שבת, התחרויות היו נערכות בשבת ברחבי הארץ, המאמן היה מאמן אישי, היינו שני חבר'ה צעירים, אחד היה בכיתה ג', אני בכיתה ב', ואני רק יכול להגיד בקצרה, שיחקתי טניס במשך שנתיים, אינטנסיביות ביותר, בתחרויות בכל הארץ, הספקתי להיות אלוף הצפון, כלומר מגליל עליון, מקריית שמונה עד חיפה, זה היה הסוג של החלוקה, ובאליפות הארצית הגעתי לרבע הגמר, בגיל 9, רבע גמר אליפות ישראל, שם הפסדתי באצטדיון ברמת השרון, אני זוכר טוב את המשחק שלי ברבע הגמר באצטדיון ברמת השרון, ושנה לאחר מכן בכיתה ד', כשהתחילו בעצם אימוני הכדורסל בקצל, שיכולתי כבר לעלות לקצל, אז הודעתי למאמן טניס שיהיה חזק, ועברתי למה שאני הכי אוהב, לכדורסל, ומאז כל החיים כדורסל, אבל הסיפור של הטניס היה נהדר ונחמד.
וואו, הרבה תארים, ואני אסתפק בתואר אלוף ירושלים לזוגות בכיתה ד'.
בבקשה, זה לא סתם. אתה יודע כמה צריך לעבוד קשה בשביל להשיג את זה. אם הגעת לזה, כנראה שהורדת במגרשים הרבה 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 שעות.
אז נחזור לכדורסל מהטניס, ועכשיו ספר את דעתך על הכדורסל הישראלי כיום.
אוקיי, כן, אני חושב שהכדורסל הישראלי היום, בוא נקרא לזה לעומת מה שהילדות שלי, אני חושב שהכדורסל היום הרבה 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 יותר מפותח. כלומר, יש נטייה מדי פעם לחוות בדברים, אבל זה פשוט, מי שלא יודע או לא חווה את זה מגיל צעיר, לא יודע. הכדורסל היום הרבה הרבה יותר מפותח. המקצועיות גדולה בהרבה, בין אם זה בקבוצות, ובין אם זה בנבחרות שלנו, וההתנהלות כל כך שונה, כלומר, הכל הולך בכיוון כלפי מעלה בעיניי, אתה יודע, די אם להזכיר את נושא מנהלת ליגת העל, שהחלה לפעול לפני הרבה שנים, לפני 20 משהו שנה, אבל אני אומר, אני זוכר היטב את המטרות, כשבהתחלה כל קבוצה הייתה מקבלת תקצוב של 200, לא יודע, 250 אלף שקל, 200, משהו כזה או ענתי, היום אני חושב שאתה יודע, אתה רואה קבוצות שכבר ממש מנהלת ליגת העל, והספונסר של ספונסרים וכל מה ששייך להתנהלות היא אחרת לגמרי, התקציבים במגמת עלייה, ואני מניח שבשנים הקרובות הוא מקווה מאוד שהכל עוד יעלה, זה מאפשר לשחקנים עצמם ולצוותים להיות יותר מקצועיים. אני לא אגיד לך שזה משהו שהוא במכה, שאני חושב שהוא מתוקן, כן? שהמאמנים למשל, הם עובדים במצב אידיאלי. לא, הם גם לא מתוגמלים ברמה הנכונה בעיניי, ביחס למקצוע הלא פשוט. אבל הדברים הם במגמה חיובית, ובמגמה יותר טובה, בתקווה שבשנים הקרובות זה ילך וישתפר עוד. ואני חושב שאני מקווה שהרמה גם בהתאם תהיה יותר טובה. אני לא שבע רצון מהרמה בליגה הלאומית בשנים האחרונות, אני יכול להגיד לך מה שאני מסתכל, אני חושב שהליגה הלאומית ידעה ימים טובים יותר, והייתה ליגה שהייתה חזקה יותר, הרמה, ואני מאוד מקווה שבשנים הקרובות שעולים שחקנים צעירים גם מהנוער, הרמה תשתפר ותחזור בחזרה להיות, שהליגה תהיה יותר אימתנית, נקרא לזה ככה. אבל זהו, סך הכל אני רואה את הדברים בצורה חיובית.
בהחלט מרתק. ועכשיו הגענו כבר לפינת סיפור, ואשמח שתשתף סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
סיפור מיוחד. טוב, יש סיפור מיוחד סיפור מיוחד, איזה מהם. בוא נגיד, נלך על העונה המיוחדת, עונת 92-93, העונה שבה שיחקתי חלק מהקבוצה של, בוא נקרא לזה הקבוצה ההיסטורית של גליל עליון, שזכתה באליפות המדינה. במסגרת העונה הזו, הייתה עונה מאוד מיוחדת גם באירופה. זו עונה שהקבוצה הצליחה להגיע בה לחצי גמר גביע אירופה, אז היה נקרא למחזיקות גביע. המפעל השני בחשיבותו. וההישג הזה היה כביר. הסיפור היה באחד ממשחקי החוץ, על הדרך, אחד ממשחקי החוץ בשלב הבתים, מול ספליט, מה שקראו אז יוגופלסטיקה ספליט, בשנים הפחות טובות שלה. אבל במשחק חוץ, בספליט, העיר ספליט, עיר יפה, עיר נמל יפה בקרואטיה, ואחרי המשחק, כשהוא נגמר, אני זוכר אותנו מוזמנים שם והולכים לאיזשהו מועדון לילה נחמד, ואנחנו חלק מהשחקנים חוזרים חזרה למלון, חלק נשארים. באיזשהו שלב אנחנו מגיעים בחזרה לפנות בוקר למלון, ואני לא מספיק עוד לעצום עיניים, ואני שומע צעקות במסדרון של המלון, אני שומע את פיני גרשון, אני שומע את המתגל המנהל של הקבוצה, אנשי הנהלה, שחקנים, פתאום מתחיל צעקות, איפה מטלון, ניר מטלון, איפה אבנר, איפה מוכתרי, היה כל מיני, היו חסרים להם אנשים, בחדרים, לדפוק מהר, למצוא שכולם, ואני פותח את הדלת, רואה את כולם בתחתונים, רואה שני שוטרים, לא מבין מה קורה, אבל מהר מאוד התברר שהמועדון לילה שהיינו בו, ויצאנו בו רק כמה דקות לפני שיצא, אחרי שיצאנו ממנו, בערך 10 דקות, רבע שעה אחרי שיצאנו ממנו, הראה בו פיצוץ גדול. בקיצור, כל המועדון לילה הוחרב, בדיעבד הבנו שזה איזשהו, מה שנקרא פלילי, בתוך העיר עצמה, בין עבריינים, אבל היה לחץ גדול מאוד, כי ראו אנשים גבוהים, זה לא אותי, כמו שאתה מבין, אבל ידעו לזהות את החבר'ה האחרים שלנו, וככה בעצם המשטרה הגיעה מהר מאוד אל המלון, כדי לוודא שכולם, שהכל בסדר, ושאין נפגעים, ושדברים לא קרו, אז זה היה אירוע, בסופו של דבר הוא הפך לסיפור משעשע עבור כולנו עד היום, לשמחתנו, ככה זה נגמר, אבל כשחושבים על זה, זה היה מזל.
וואו, וואו, באמת חתיכת סיפור, וחתיכת פרק גם אפשר להגיד, אז קודם כל אני רוצה להודות לך, אבנר, שהתארחת.
כל מי שהיה שם בטוח יזכור את הסיפור הזה.
אז אני רוצה להודות לך באמת שהתארחת לפרק פשוט מרתק, שבו נגענו בכל כך הרבה נושאים בקריירה שלך, בהפועל ירושלים, בבן שרף, בליגה הלאומית, אפולה, רמת גן, ועוד כל כך הרבה דברים. ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את הפודקאסט הצ'יט באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורטס רבי אם עדיין לא עשיתם את זה, כדי להמשיך להתעדכן באתר. ושוב, פעם נוספת, תודה רבה אבנר, תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפעמים הבאות.
תודה רבה.